אתם מאזינים לתוכנית חקירה צולבת בהגשת שאול אייזנברג.
מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם ושלום רב. באולפן רדיו סול, כאן שאול אייזנברג עם המפיק שוקי אברהם, והאורח שלנו בתוכנית חקירה צולבת הוא אברהם אברום בורק. צהריים טובים לך.
שלום שאול.
תראה, ב-2003 אתה היית יושב ראש הכנסת של ישראל ואחד האנשים הדומיננטיים בפוליטיקה בישראל, אחד כזה שניבו לו גדולות ונצורות. אתה פרשת בשלב מסוים מן החיים הפוליטיים, ואני שומע לאחרונה שאתה עושה קולות של הדרך חזרה.
לחצי מדויק, זאת אומרת, אכן פרשתי מהחיים הפוליטיים, לא בגלל כל כך הרבה תחושה פנית, כמו שהייתה לי תחושה שהיום הקשדי, שאני חושב שמה לא נכון, אין להם אחיזה בחברה הישראלית, הם הקדימו את זמנם. עברו מעט 15 שנה, אולי אפילו קצת יותר, מעט שעזבתי את הכנסת, ויש היום משמעות למחשבה אחרת, פוליטיקה שחלקה לפחות, לא מתארגן סביב רעיונות תאומיים, כל היהודים נגד כל הערבים, כל הערבים נגד כל האלה, זה פוליטיקה שמורגשת על הרעיון האזרחי, שאנחנו שווים בשני המקום, יש לנו המון מחלוקות, על המון דברים, אבל מבחינה אזרחית כולנו שווים, לכולנו מגיע אותו דבר ממשאבי המדינה, ואנחנו רוצים להתארגן בצורה אזרחית, ואני עובד מאוד מאוד קשה להקים מסגרת פוליטית כזאת.
לא נותר לך הרבה זמן.
הימין כבר מאורגן, גנץ כבר מאורגן, העבודה כבר מאורגנת, מרץ כבר מאורגנת, המאוחדת ומשותפת מאורגנת, שום דבר לא מאורגן, אז גם אני עוד לא מאורגן.
ומה, אם אנחנו צריכים להגדיר את זה מבחינת הסיכויים שאנחנו נראה אותך בהתמודדות ב-17 בספטמבר, על מה היית אומר לנו?
49% כן, 49% לא, ועל ה-2% האלה אני בדיוק יושב עכשיו.
הבנתי, ואני מבין, אני מבין אבל שהמגמה שלך היא בכל מקרה שזו תהיה רשימה משותפת ליהודים וערבים.
חד משמעית ששותפות, מההתחלה ועד הסוף, יושב ראש משותפים, חצי חברי כנסת יהודים, חצי חברי כנסת ערבים, והמחזי הוא באמת יצירה של שותפות ישראלית, שהבסיס שלה הוא לא, היי ערבים, צאו מהר להצביע כדי להציל לנו היהודים את הדמוקרטיה שלנו. אלא פשוט אלטרנטיבה אזרחית מלאה, שבה שאול ואברום ומוחמד ופטמה, הם אותם אזרחים בפני המקום, ומה שמגיע לאחד מגיע לשני, ומה שמקצצים להוא גם חוסכים ממני. אין כאן אפיות.
כן, אתה יודע, אתה ב-2003 עוד היית יושב ראש הכנסת, ולמי שלא יודע, אתה היית חבר בחמש כנסות, תקן אותי אם אני טועה, והיית מאוד מאוד דומיננטי מהאנשים שבמפלגת העבודה אפילו אמרו יום אחד הוא יהיה בראש הפירמידה, ולאחר שפרשת, בוא נאמר שבפוליטיקה לא בדיוק התעסקת בשנים האחרונות.
בוא נגיד ככה, שכשאני חשבתי ואחרים חשבו שאני יכול להניג את מפלגת העבודה, גם חשבו על שיכולה להיות מפלגת שלטון, בינתיים הרבה דברים השתנו, בין השאר היא דרדרה קצת יותר ממני. ולא התעסקתי לפוליטיקה, עסקתי הרבה מאוד במחשבה פוליטית, ואז שעשיתי את הפוליטיקה, עשיתי משהו שמעטים אם בכלל עשו מפורשי הציבוריות הישראלית, כתבתי הרבה מאוד, פרסמתי 5 ספרים, רובם עוסקים בסוגים שונים של מחשבות פוליטיות, של פילוסופיה פוליטית, של פרקטיקה, ואני בא היום, אני מרגיש אישית הרבה יותר בשל לחיים הציבוריים ממה שהייתי לפני 15 ו-20 שנה.
כן, אבל אנחנו כבר דיברנו על זה שבסך הכל נותרו לך 7-8 ימים לקבל את ההחלטה, והיה ולא תתמודד לכנסת ה-22, האם זה אומר שאתה מפספס את ההזדמנות האחרונה?
לא, מה פתאום? אבל בסופו של דבר מה שמעניין אותי זה הרעיון. אם אני אתמודד או לא אתמודד, זו שאלה נורא מעניינת מבחינה רכילותית, אבל היא חסרת חשיבות. אני רוצה שתהיה בישראל מפלגה מן הסוג הזה, אז אני אקים אותה, לא לבחירות האלה, לבחירות הבאות. אם אני לא אתמודד, מישהו אחר יתמודד, אבל האלטרנטיבה הזאת הגיע זמנה. הרבה שנים חושבים עליה, מעט עושים למענה, וזאת, הייתי אומר, המהפכה הפוליטית האזרחית הבאה של ישראל, ואני נחוש לחלוטין להקים אותה.
ואם אני מבין נכון, לא מדובר כאן על מצב שבו אחת המפלגות תקרא לך, בוא תצטרף אלינו.
אתה מדבר
על הקמת גוף חדש לחלוטין.
לגמרי, זה לא מעניין. זה לא מעניין. מפלגות הקיימות מיצו את עצמם מבחינה רעיונית, מבחינה אישית. אין אנרגיה שם. לא בעבודה, לא במרץ, לא ברשימה המשותפת, לא בחדש. אין מרץ, זה נגמר.
זאת אומרת, אתה היום נחוש על הקמת גוף חדש, והיה ולא תספיק, או לא, התנאים לא, בוא נאמר, לא יהיו בשלים לעשות זאת עד האחד באוגוסט, זה יקרה בעתיד.
נכון, בדיוק ככה.
טוב, אתה...
שאול, אתה איש כדורסל, אני רק מרתון.
אנחנו, אגב, מכיוון שאתה אמרת... מכיוון שאתה אמרת שאני איש כדורסל, אני מפתיע לך דבר אחד, שעד סיום התוכנית אנחנו נמצא לנו כמה דקות לדבר גם על מה שקרה אתמול בלילה, כאשר נבחרת העתודה של ישראל בפעם השנייה ברציפות זכתה באליפות אירופה, וזה לא דבר שגרתי, ואנחנו נקדיש לזה כמה דקות. אני יודע שאתה מאוד אוהב כדורסל ואתה
מאוד.
עוקב, ואני גם
מאוד.
מניח שאתה ראית את המשחק אתמול.
לגמרי, חד משמעית.
יפה. אז עכשיו תאמר לי, בשנים האחרונות אתה לא פעיל בפוליטיקה, אתה עוקב אחר הפוליטיקה מבחוץ, אתה רואה את לאן היא דרדרה הפוליטיקה ומה זה עושה לך.
מה זה עושה לי? זה מעציב אותי מאוד, זה מאוד מאוד מבאס, כי בסוף פוליטיקה זאת הזירה שבה נגזרים חיינו. וכאשר יותר ויותר אנשים לא מצביעים, או יותר אנשים מצביעים למען מפלגות בלי דעות, לא אכפת לי כרגע אם אתה איש ימין או שמאל, העיקר שתהיה לך דעה כלשהי, אנחנו בעצם מפקירים את מרכז הבמה הפוליטית לשרלטנים, או מפקירים אותה לאנשים לא אחראיים. וזה מאוד מאוד מצער אותי. אחד הדברים שאני מאוד לא אוהב בפוליטיקה העולמית, אבל גם בפוליטיקה הישראלית, שיש לנו כמיהה כמו פרפרים לאש, כמיהה לטלנטים, לכיסות, אנשים יפים ואנשים שמופיעים בטלוויזיה, והפסקנו לשאול אותם מה הרעיונות שלהם. אין לי מושג מה גנץ חושב, ואין לי מושג מה ברק חושב שבוע, כי כל שבוע זה משהו אחר. אני לא מבין מה הרעיון המשותף בין אורלי לוי אבוקסיס לבין אמיר פרץ, אבל אנחנו הצלחנו לשאול שאלות של רעיונות, אנחנו רק הולכים לרכילות ולצהוב, רוצה זה מעצי, ואני רוצה להציע על פרטים משהו תכנים ורעיונות.
כן, אבל אתה שם לב, כאשר אתה נוקב ונותן לנו דוגמאות, אתה מדבר על המרכב שמאלה, ואולי זה המקום להזכיר ש... האבא שלך, יוסף בורג, שר הפנים המיתולוגי, ואחד האנשים החזקים בפוליטיקה הישראלית עשרות בשנים, היה האיש שהיה מזוהה יותר מכל עם המפד"ל ההיסטורית.
כן, אבל אתה יודע, אבא שלי היה אחד האנשים המתונים ביותר בפוליטיקה הישראלית. כל הציונות הדתית שלה, זה הייתה הברית ההיסטורית עם השמאל ועם העבודה. שהתנגדה אפילו לכיבוש מזרח ירושלים ב-67. בינתיים הציונות הדתית הלכה למחוזות כל כך קשים, כל כך מביכים, כל כך מסוכנים, שהייתי אומר שכמעט אי אפשר לחבר את אבא שלי ואימא שלי והדור שלהם לציונות הדתית של היום.
לבטח לא עם סמוטריץ' ובן גביר.
זה לא, אי אפשר בכלל להזכיר אותם באותה נשימה עם מוראי. אסור.
אסור, אה?
אסור.
טוב, אברום בורג, אז אנחנו כבר הבנו מה מסתתר מאחורי הרעיון שלך, ואנחנו גם יודעים שבדרך כלל כאשר הצבת לעצמך מטרות גם הקשמת, ואפילו אם אני זיכרוני אינו מטעה אותי, אתה אפילו באחד הפריימריסים במפלגת העבודה סיימת במקום הראשון.
אני ניצחתי את הבחירות לראשות מפלגת העבודה, היו לי שני סוגי פריימריס, בבחירות הפריימריס הראשון שהיו אי פעם, אני בעצם הבחר הראשון כשימו פרס היה סוג של משוריין, הייתי בעצם שלישי אחרי רבין ופרס, ובהתמודדות לראשות מפלגת העבודה, נגד בנימין בן אליעזר המנוח, אני ניצחתי, אבל מוסדות המפלגה לא כל כך אהבו את הניצחון הזה, פשוט גזלו לי אותו. השאר הוא היסטוריה. הם נמצאים איפה שהם נמצאים, ואני נמצא איפה שאני נמצא, ואחד מאיתנו שמח.
כן, אבל זה לא רק אתה נמצא איפה שנמצא, אלא רבים וטובים שהיו שייכים למפלגת העבודה, אותה מפלגה היסטורית מפאי שהקימה את המדינה בצורה כזו או אחרת, או תרומתה להקמת המדינה אינה מוטלת בספק. אולי חלק מהאשמה מוטל גם בך, שפתאום קם אדם בבוקר, עוזב את המפלגה, עוזב את הפוליטיקה, ומשאיר אותה כפי שהיא.
בוא נחלק את התשובה לשני חלקים. החלק הראשון הוא חלק של סמנטיקה. כל הדיבורים האלה, הקימו את המדינה וכו', זה דיבורים נכונים מבחינה היסטורית, אבל פתטיים מבחינה פוליטית. מפלגת העבודה תקועה בשלושה תאריכים ולא מסוגלת לזוז משם. אנחנו הקמנו את המדינה, למה החליפו את השלטון ב-77 והרגו לנו את רבין ב-95? ולא מצליחים לזוז משם, וההיסטוריה זזה, אנשים זזים, הקימו את המדינה, זה יפה, היום יש כאן חברה חדשה עם התמודדויות חדשות, ולאף אחד אין מניית זהב שמאפשרת לו, אני לא יודע מה, איזושהי פריבילגיה. ולכן אני חושב שהדיבור חייב לנסוע קדימה מהנקודות התקועות האלה. באופן אישי, אני מאמין גדול ששליח ציבור צריך לשרת את הציבור שלו, וכאשר הוא מגיע למסקנה אני לצורך העניין, שמה שאני חושב ומה שאני מאמין בו הוא לא מה שהציבור שלי רוצה, אני לא יכול לרמות אותו, אני לא יכול להגיד לו, תקשיבו, אתם בוחרים לי בשביל א' ואני אעשה ג' וד'. מרגע שהבנתי שמה שמפלגת העבודה של הימים שבהם עזבתי, מפלגת העבודה של ברק, שהוא אחד האסונות הגדולים בפוליטיקה הישראלית, מפלגת העבודה שתמיד רוצה לשבת בממשלת אחדות לאומית ואין לה יותר את החומץ ואת היכולת להוות אלטרנטיבה לשלטון. אז עזבתי והתחלתי לפתח מחשבות ותפיסות וגישות ואידיאולוגיות פוליטיות אחרות. היום אני מציע אותם, ובקרוב אני אעשה אותם לציבור לבחירתו.
כן, אבל בכל זאת אני חייב להקשות עליך. אתה היית חלק אינטגרלי ממפלגת העבודה, ואתה אפילו היית אחד הבכירים בתקופה שאותו אהוד ברק זכה בראשות הממשלה וכיהן כראש ממשלה.
נכון, בסדר, זה מה שהיה. עולם זז מאז, אני לא נשארתי תקוע בימים ההם. אני זזתי הלאה, רק הם נשארים שם ורוצים כל הזמן למחזר איזה עבר וירטואלי שאולי היה ואולי לא היה. אני לא חי בנוסטלגיה, אני חי באקטואליה.
כן, מה מפריע לך יותר, הדעות הפוליטיות של הפוליטיקאים היום, הוויכוחים של שטחים או התנהלות כזו או אחרת, או השחיתויות שאופפות את חלק מהפוליטיקאים?
השחיתות היא לא נושא פוליטי, היא נושא פלילי, ואני לא רוצה להתווכח עם חברים או עם יריבים על בסיס של שחיתות. מי שגנב, שיתפסו אותו, לא תפסו אותו, אפשר להמשיך הלאה. אני לא חושב שזה נושא מרכזי. אגב, גם הציבור לא חושב כך. הוא בוחר ראשי ערים, והוא בוחר ראשי ממשלה, והוא בוחר שרים מכהנים, למרות ענן השחיתויות שאופף אותם. אני חושב שהנושא המרכזי הוא בסופו של דבר בריחה אמיתית. נגיד שלושת הנושאים המרכזיים שאמורים להיות מוכרעים, וככל שהם לא מוכרעים, אז הפילוג בתוך החברה הישראלית גדל והולך. זה סוגיית עתיד השליטה בעם אחר, זה הסוגיה של החילון של המרחב הציבורי או יחסי דת ומדינה, והסוגיה השלישית זה המבנה החברתי הכלכלי. אם אנחנו הולכים להמשך של צמיחה וגדילת פערים שמעטים נהנים מהעושר ורבים סובלים ממנו, שאנחנו הולכים לחברה יותר צודקת, יותר הגונה בחלוקת המשאבים הציבוריים שלה. במילים אחרות, שלום כן או לא, הפרדה בין דת ומדינה כן או לא, כן או לא.
אתה יודע, ממש בתקופה זו זה 19 שנים להסכם אוסלו.
נכון.
מה נשאר?
93, זה יותר, 25.
מ-93, סליחה. מה נשאר לדעתך?
הרשות הפלסטינית בתור קבלן משנה לענייני הכיבוש של מדינת ישראל, לפחד הנורא של הימין מהתפרקות הרשות הפלסטינית. מישהו צריך את הרשות הפלסטינית יותר מכל אחד אחר, ולא הפלסטינאים, ולא מחנה השלום הישראלי, רק המחנה הימני. היכולת שלהם לדבר דיבורים גדולים של כיבוש ואפליה, ותראה את הרעיון של רפי פרץ, כולם הסתכלו לסוגיית הלהט"בים, אבל הוא דיבר שם על מדינת אפרטהייד מובנית. כל הדברים התכנו רק כי יש רשות פלסטינית שהיא הבת החורגת של אוסלו.
ומה עובדה אחת היא לא ניתנת לערעור, ההסכם הזה עדיין בתוקף.
לגמרי, לאף אחד ממנו מבטל אותו כמובן.
זאת אומרת, גם אלה שמבקרים אותו, אילו הם היו חושבים לכאורה שההסכם הוא לא טוב ויש אלטרנטיבה, הם היו צריכים לבטל אותו.
אין להם אומץ. תקשיב, זה מדינה של פחדנים. אין פה מנהיג אחד זה מעניין אותו. נתניהו עושה, הוא הסיפוכיסט הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל כשהוא מתחבא מאחורי הרשות הפלסטינית. מפלגת העבודה, כולל החברי הטוב והאהוב ליבי אמיר פרס בימים האחרונים, לא פוסלים אותו וישיבה איתו. המשמעות היא שכלל החברה הישראלית נורא 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 נהנית מאזור הנוחות של גם לאכול את עוגיית הכיבוש וגם לא לשלם את המחיר שלה. כן, זה נכון, אבל השחתת המידות, האלימות, הוונדליזם, אובדן שלטון החוק, ההתלהמות, הלאומנות, התופעות הציבוריות שמופיעות כאן לאורן חזון בכנסת הקודמת, למיכאל מיקי זוהר בכנסת הזו, ועוד כמה מוזרים שמסתובבים פה בסביבה, הם תראות הביושים של אותו דבר, וכנגד זה צריך להילחם, אבל מלחמה פוליטית ולא מלחמה רטורית, שחיתותית וכו'. לא מאבק פלילי, זה מאבק אידיאולוגי פוליטי.
תגיד לי, כאשר אתה אומר שאתה בוחן את האפשרויות אולי להקים תנועה חדשה, רשימה חדשה כבר לכנסת, להתמודדות בכנסת ה-22, אני מניח שאתה עושה, כפי שגם רמזת, בדיקת שטח.
לגמרי.
נו, ומה זה, למה זה מעיד עד עכשיו? יש קונים למצרכים?
בבדיקה האחרונה שעשיתי, כאשר אתם בלי שיווק ובלי קמפיין ובלי שום דבר, תוצאות סקר שקיבלתי אותם אתמול אחרי הצהריים, הרעיון של הרשימה החדשה מהסוג שאני מדבר, יש 4 מנדטים, זה אותו גודל של אהוד ברק, אותו גודל של מרץ, ואני עוד לא פתחתי את הפה.
זאת אומרת, מה בעצם אתה אומר? אתה אומר שאם מרץ וברק ומפלגת העבודה מתנועים משם סביב אחוז החסימה, והיה ואתה תתמודד ואתה תפתח את הפה, ואנחנו יודעים שיש לך לא הלא קטנה, אז אז יכול להיות מעניין פה.
אם נרצה השם, יהיה מעניין.
כן, אז מה יקרה בסופו של דבר? במקום 3 מפלגות שמתמודדות זו מול זו, ויכול להיות שאחת או שתיים לא יעברו את אחוז החסימה, תהיה לנו 4 מפלגות, ואז הסיכוי של השמאל ילך ויפחת.
בוא נתחיל קודם כל מזה שהשמאל לא חוזר לשלטון. שאלה אם הוא יצליח לשקם את עצמו בקדנציה, אבל השלטון הוא לא חוזר. 2, אני מבטיח לך עכשיו כאן...
רגע, שנייה, מה זה נקרא השמאל לא חוזר? הרי ברור לך שבלי ליברמן, ביבי נתניהו לא יכול להקים ממשלה.
תקשיב, שאול, גנץ זה לא שמאל, ואהוד ברק זה לא שמאל. לכן לא העבודה ולא מרץ חוזרים לשלטון, אז תעזור את זה.
בסדר, אז עכשיו אתה מגדיר את זה בצורה יותר ספציפית, אבל אתה מסכים איתי, אתה מסכים איתי לכך שהימין, או בוא נאמר ביבי נתניהו, בלי אביגדור ליברמן, לא יכול להקים ממשלה.
כן, אבל זה לא הביזנס שלי. שאלת אותי על השמאל, יועז הנדל, בוגי יעלון, וצביקה האוזר, וגנץ, שאני לא יודע מה הוא חושב, הם לא שמאל, לכן הם לא במחנה שלי, הם לא מעניינים אותי. עכשיו, תהיה התמודדות בתוך המחלה. אני לא אגיע לקו הסיום ב-16 בספטמבר ואשמיד מנדטים. אם אני אראה שאני לא עובר את אחוז החסימה, אני לא אתמודד, אבל...
אלו דברים כדורבנות, אלו דברים כדורבנות.
אבל דווקא, רשימה משותפת יהודית-ערבית, יש לה סיכוי להגדיל את הנתח של הגוש הזה מאותם אחוזים ניכרים ברחוב הערבי וברחובות יהודים מסוימים שלא באו להצביע בבחירות האחרונות.
כן, אבל פה
היה מאוד נמוך.
אבל הם לא באו בגלל המחלוקות בתוך המפלגות.
לא, הם לא באו כי אף אחד לא הציע להם הצעה אמיתית.
לא, אבל גם בגלל המחלוקות בתוך המפלגות הערביות, ואתה הרי מקורב היית בצורה כזו או אחרת.
הצבעתי להם? ברור, 5 מערכות בחירות. חדש.
הבנתי. ובכל זאת הם לא הצליחו להוציא את המצביעים לרחובות?
הם לא שווים כלום, הם משעממים ועייפים. ואני רוצה להציע להם אלטרנטיבה. נגיד לציבור, בואו לברית ישראלית חדשה, שתטפל בבעיות האמיתיות שלכם, לא בפוליטיקה הקטנטנה של מי יושב איפה. היא תטפל באישורי הבנייה ובאלימות בחברה הערבית ובדמוקרטיה ובחוק הלאום. כן, וגם בתהליך השלום והיא תהיה חלק מהשלטון, היא לא תהיה חלק מאיזה פינה נידחת שמגדרים אותה בפרלמנט ולא נותנים לכם גישה. אני מציע לכם רעיון פשוט, שווים ומשפיעים.
יכול להיות שבגלל הנשיפה שלך בעורף אין עדיין הסכם על רשימה משותפת בין המפלגות הערביות?
לא, אני לא חושב, אבל אני מאוד מקווה שהם יבינו שעדיף להם ללכת איתי עם אנשים כמוני, מאשר ללכת עם הפינות הקיצוניות שלהם, שבסופו של דבר רק מביאות להשמדה שלהם. זה מנגנון השמדה עצמית, מה שמופעל שם.
טוב, אברום בורג, אנחנו בלי להרגיש כבר מגיעים למחצית התוכנית, אז זה הזמן לעשות איזושהי אתנחתא ולשמוע מעט מוסיקה.
אוקיי.
חקירה צולבת, כאן ברדיו סול, עם אברום בורג, יושב ראש הכנסת לשעבר. אברום בורג, אתה הצטרפת לפוליטיקה בגיל צעיר יחסית.
נכון, מלחמת לבנון הראשונה, אני הייתי אחד משלושה אנשים שהקימו תנועת מחאה נגד המלחמה, חיילים נגד שתיקה, ומהר מאוד, ב-88 בעצם, שזה היה שש שנים אחרי כן, כבר נבחרתי לכנסת, ה-12.
כן, צריך אולי לתת, אתה יודע, כמה ציוני דרך למאזינים. היית חבר בחמש פעמים נבחרת לכנסת, היית יושב ראש הכנסת, היית יושב ראש הכנסת ב-2003, ואתה כולך היום בן 64.
בן 64 נטו, כן.
וזו אולי הסיבה שאתה מרגיש את עצמך דרוך לקרב נוסף.
אני פשוט מרגיש שהזמן בשל, ואנשים אין להם אומץ להתייצב. המון אנשים אומרים, אני מרגיש כמוך, אני חושב כמוך, אבל ואבל ואבל, בשורה התחתונה היא אין אומץ, וכשאין אומץ צריך להתייצב.
תגיד לי, אם אני צריך לבקש ממך, במבט לאחור, לתת כמה ציוני דרך או דברים שיפיינו את העשייה הפוליטית שלך, שאתה רוצה, בוא נאמר, למרקל את עצמך לקראת ההתמודדות. תן לי איזה שלושה, ארבע דברים מרכזיים.
זה דבר מאוד פשוט. כשנכנסתי למערכת הפוליטית בראשית שנות ה-80, הייתי מושפע מאוד מתורתו של מורי ורבי פרופסור ישעיהו ליבוביץ', ושני דברים הניעו אותי אז. הרצון לשים קץ לכיבוש, ושתיים, להפריד בין דת ומדינה. שום דבר לא השתנה מאז. נוסף רק דבר אחד, והוא לשים קץ לכיבוש, להפריד בין דת ומדינה ולהכניס את ממד השוויון האזרחי לכל אזרחי ישראל.
וכאשר אתה כאדם חובש כיפה רואה היום את המאבקים היומיומיים כמעט ברשויות המקומיות ובמישור הארצי עם החרדים, מה זה עושה לך?
הם לא מעניינים אותי.
אתה חי במדינה שיש להם נציגות לא קטנה.
נכון, הם לא מעניינים אותי במובן שהם לא מגדירים לי לא את היהדות שלי ולא את התכנים שלי ולא את ההתנהגויות שלי. אני חי את חיי, אני משתדל להציע אלטרנטיבות. אני אתן לך דוגמה. אני חיתנתי את הילדים שלי והם לא התחתנו ברבנות. אני מחתן עשרות זוגות במשך שנה בהתנדבות מלאה. כל מי שלא רוצה להתחתן אצלם בממסדים שלהם ובשיטות המפלות בין גבר לאישה שלהם, אני בכל תחום שאני עוסק בו אני מציע אלטרנטיבה. כתבתי ספר שלם וגדול שהיה בסטלר גם ישראלי וגם עולמי של פרשנות החדשה, ליברלית, פרוגרסיבית לפרשות השבוע. ואני מעורב בהרבה מאוד יוזמות של כשרות חברתית, שהיא לא רק כשרות בירוקרטית הלכתית, ולכן במובנים האלה אני מסתכל עליהם, הם לא מגדירים אותי, והם הרבה מאוד מובנים יריבים שלי, למרות שחלקם במשפחה שלי או חברים שלי, ואני מבקש להציע להם אלטרנטיבה, זה הכל.
אתה יודע, כאשר אתה התחלת לספר כאן את הנושא הזה, שאתה מחתן זוגות, אני פשוט לא ידעתי מזה, וזה... זה דבר חדש שנודע לי ממש במהלך השידור. האם זה נכון שיש כאלה שאומרים שכאלה שלא רוצים להתחתן ברבנות יותר פוחדים מהגירושין ברבנות?
גם וגם, יש כאלה שלא רוצים שהטקס הנפלא הזה של החיים שלהם יהיה נגוע ומזוהם במגע ידיהם של המושחתים האלה ברבנות. יש כאלה שגם בייחוד מצד הפמיניסטי או השוויוני שלא רוצים להגיע למצב בבית דין שבו האישה היא קניינו של הבעל. בעל, תקשיב למילה הזאת, בעל.
כן.
הם לא רוצים.
טוב, תשמע, אנחנו יש לנו אבל ארץ ישראל יפה עם נבחרת עתודה בכדורסל, שאמש זכתה בפעם השנייה ברציפות באליפות אירופה, ולהגיד לך את האמת, זה, אתה יודע, מרומם קצת את הרוח, ואפילו שמנו לב שראש הממשלה ונשיא המדינה התקשרו למאמן בכדי לברך אותו.
תזכיר לי איפה שיחק אבא של דני?
אבא של, או, אנחנו נגיע אבא של דני ברמת השרון.
תן לי עוד קצת.
בהפועל תל אביב עונה אחת.
תודה, תעצור פה, תעצור פה רגע, בסדר. קודם כל, אתה יודע, אני מסתכל על זה, אחת לכמה זמן, ואנחנו יודעים את זה מהרבה מאוד תחומים, פתאום יש דור. פעם הייתה שמינייה בפוליטיקה, היום יש דור בנבחרת העתודה, פעם היו מיקי רוזנטל וברקוביץ' בכדורגל, יש דור פתאום. ועכשיו יש דור כדורסלן, זה דור כדורסל נהדר, למרות החוקים הרוסיים ולמרות הכל, יש דור כדורסל נהדר. אני לא יודע כמה שנים נראה את ים אתר ואת דני משחקים פה בארץ.
אגב, אתה יודע שדני הוא בן לאב מוסלמי.
זה מה שאני רוצה להגיד לך, אבל תשים לב לשני דברים. הדבר האחד, שבסופו של דבר, כאשר מגיעים רגעי הגאווה וההזדהות, אנחנו מתעלמים מהשבטיות הדתית הקשה, ואנחנו הולכים לבן אדם כמו שהוא, אוקיי?
אפילו מהיריבות הספורטיבית, אתה ראית את הצמד חמד, ים מדר ודני אבדיה, שהם אחד ממכבי תל אביב, אחד מהפועל תל אביב, ואני לא צריך לספר לך איזו שנאה יש בין מחנות האוהדים של שתי הקבוצות.
לכן קודם כל מסתבר שנישואי תערובת יכולים אפילו להועיל לגאווה הלאומית הישראלית, אוקיי? צריך לשים גם לזה ולהיות סובלני. והדבר השני, זו שאלה שאתה בטח תדע לענות עליה יותר טוב ממני, איך זה קורה שאנחנו כל כך טובים בילדים, נוער וקדטים, והנבחרות הבוגרות שלנו הולכות לעזאזל?
אז זה אני אסביר לך. זה אני מוכן לענות לך כמי שבאמת היום אפילו פרסם טור בנושא הזה, ואחרי התוכנית אני אשלח לך אפילו את הטור. יש לנו בעיה אחת נוראית, הצעירים באים, עושים את העבודה כמו שעושים, אבל כאשר הם מגיעים לבוגרים, הם או משחקים בליגה שנייה, או משחקים בליגת על, ויושבים על הספסל, בקצה הספסל. עכשיו תגיד לי, יכול שחקן בענף כלשהו לתת ביטוי ליכולות שלו או לכישרונות שלו בלי לשחק? זה לא יכול להיות הרי.
זה לא יכול להיות, ונוסיף עוד את שאלת התשתיות והגישה לבתי ספר. אם היו מלמדים ספורט כמו שמלמדים תנ"ך פה, יכול להיות שהיינו במצב יותר טוב מבחינה גופנית.
אבל זה לא הולך ונהיה יותר טוב, כי אנחנו רואים היום מי שר החינוך, אז אנחנו יודעים שלא ישימו את הדגש על הספורט, אלא ימשיכו אולי לשים את הדגש.
תשמע שאול, למדנו יחד, רפי ואני למדנו יחד בבית ספר. הוא היה הילד היחיד שרחב על אופניים, והצליח להעלות את העלייה של הר הרצל. עברו ימים, עברו שנים, הוא עוסק בהדתה ואני רץ מרתונים.
תגיד לי, שאתה רצת מרתונים, אתה גם מגיע לקו הסיום?
מה אתה? תגיד לי, מה אתה השתגעת? השנה אני ארוץ את המרתון העשירי שלי, תלויות לי בבית על המדרגות, 115 מדליות ממרוצים, אף אחד מהם לא הפסקתי באמצע.
אתה רץ 42 קילומטר ועוד קצת, בדרך כאשר אתה רץ, על מה אתה חושב?
עליך.
לא, לא, באמת, אני יודע שאתה חושב עליי, זה ברור לי, אבל על מה עוד חושבים כאשר רצים מרחק כזה?
אני אענה לך תשובה פסיכולוגית, ואני מציע, אני אשמח פעם לבוא לעשות תוכנית אך ורק על ספורט.
בכיף, בכיף.
אני ביקשתי מההורה שלך שתורידו אותי קצת יותר מוקדם.
כן, 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 אני יודע, אנחנו לוקחים את הכל בחשבון.
אני עוסק בהקמת מפלגה עכשיו, ועושה אותי מישיבת מטה.
אז זאת אומרת, אתה כבר, יהיה לך את מי להאשים אם המפלגה לא תקום.
לא חס וחלילה, אבל אני אגיד לך מה אתה...
אבל אתה יודע שאני רגיל כבר, יש לי כתפיים רחבות.
אני אגיד לך מה אתה חושב בריצה. מרתון הוא לא הכושר הגופני, הוא לא רק הכושר הגופני.
הוא הסיבולת, אני חושב.
לא, גם לא. הכושר שלך להיות כמה שעות עם עצמך, בלי לזבזק ובלי לקום ובלי להשתין ובלי לאכול במבה ובלי לענות את טלפון ובלי לשלוח אסמסים ווואטסאפים, אתה ועצמך. ככל שיש לך יותר כושר להיות עם עצמך, אתה יכול לרוץ יותר שעות.
זאת אומרת,
כושר פסיכולוגי.
זאת אומרת, בגיל 64, כאשר אתה ממשיך עם העיסוק של ריצות המרתון, אז בכושר אתה נמצא.
הבוקר רצתי 15 קילומטר, אתמול רצתי פעמיים בבוקר 15 ובערב עוד 10. כן, בשבת רצתי 26 קילומטר, אני בכושר.
אברומבורג, הייתי, אני מסוגל לדבר איתך עוד שעה שלמה, אבל מכיוון שאני לא רוצה שאפילו בחלקיק שבחלקיקים אתה תוכל להאשים אותי שבגללי לא קמה המפלגה, אז אני משחרר אותך, תקשיב טוב, לא לפני שאני אומר לך שבמיוחד עבור דני אבדיה, אנחנו נשמיע עכשיו שיר בסרבית.
נהדר. תודה שאול.
תודה לך.